שמי שלום, דוקטור שלום סרברניק. אלה שלא מכירים אותי, הצטרפתי זה עתה, ואני אהיה איתכם עד סוף הסדנה. אנחנו בסדנה הזאת מנסים לתרום מכיוונים שונים. אחד הנושאים המרכזיים זה קשר, לא פתירת בעיות, אלא איך בונים את הקשר ואיך מעצימים את הקשר. אחד. שניים, אנחנו ניסה ללמוד תקשורת, בחלק כבר שמעתם, אבל בכלים רוחניים. נושא נוסף שאני אשים דגש עליו זה אהבה ותשוקה. האם אנחנו יכולים להשפיע על האהבה ועל התשוקה? אנחנו חושבים שכן. וזה אחת הבעיות הקשות במערכת הזוגית, שמניחים שזאת מערכת פסיבית שהיא לא בידיים שלנו, שזאת אנרגיה שלאט לאט דולפת ודועכת, מה שיש, יש. אנחנו לא יודעים שזה בידיים שלנו להעצים את האהבה ואת התשוקה. אנחנו נדבר על זה. הקטע שאני עכשיו רוצה לתת לכם שהוא קטע קטן בתוך ההרצאה הזו, זה על הנושא של תפיסה שלנו, מה זה גבר ומה זו אישה. אנחנו צריכים לדעת שאנחנו פה בזוגיות באים לבנות משהו. לבנות איזשהו יצירה, שיש שם שני חלקים, גבר ואישה, ואנחנו באים לבנות איזשהו יצירה של החיבור והשלמה ביניהם. והדבר הזה חשוב קודם כל במוטיבציה. אנחנו הרבה בתרבות המערבית התרגלנו להיות אני בפני עצמי. אני יצור שלם, אני עומד לבד. רק חסר לי דברים. אני הולך למכולת לקנות לחם, חלב. אני צריך לתת משהו. אבל אני יצור שלם שעומד בפני עצמו. ויש לי יחסי גומלין עם העולם. והרבה אנשים לוקחים את התפיסה הזאת לתוך הנישואים. אני יצור שלם, אבל יש לנו אחד, אני אתן לך, את תתני לי. יחסי הגומלין האלה, אנחנו חושבים שזאת שגיאה רוחנית וזוגית. זאת לא הגישה. אנחנו לא באים לשתף פעולה, אני אתן לך, את תתני לי, אנחנו באים ליצור משהו ביחד. ואני לא אצליח ליצור את זה לבד, ואת לא תצליח ליצור את זה לבד, רק ביחד. זו תפיסה מאוד מאוד חשובה. וצריכים לדעת שכשאנחנו רואים תפיסה, אם יש לך את התפיסה הנכונה, זה משנה לחלוטין את הזוגיות. כי צריכים לדעת שבכוחות הנפש, הדבר הכי חשוב זה המוטיבציה. וברגע שיש לך את התפיסה הנכונה, אתה חותר לשם, אתה מסתכל על זה ככה. אתה מפרש את הנסיבות בצורה כזאת. אתה כל המערכת, ולכן התפיסה הנכונה של לדעת מה זאת זוגיות, משנה את הזוגיות לחלוטין. ואנחנו צריכים להבין שאנחנו קודם כל נמצאים ביצירה, שיש פה גבר ויש אישה, ובאים לבנות משהו, כל אחד לחוד לא יצליח לבנות את זה, ורק ביחד יצליח לבנות את זה. בניגוד מוחלט לתפיסה, אני אדם עומד בפני עצמי, יש לי קריירה, אני רוצה ליהנות הכל, אבל יש לי פרטנר שאני משתף פעולה, אני נותן לו, הוא נותן לי, לא זה, אנחנו באים לבנות משהו. וכיוון שהבנייה הזאת היא לא בנייה דווקא גשמית, אנחנו רגילים במושגים תרבותיים, אבל כן, אנחנו באים לבנות בית. לבנות בית, יש איזה דבר גשמי, נכון? לצבור קצת רכוש, שיהיה לנו בית. אנחנו נענה משלושה חדרים לארבעה, ואחר כך לקוטג' וזה. אנחנו באים לבנות בית. זה לא רק בית, יהיה גם אישה וילדים שם, וזה, וזה יהיה לנו חתול וזה, אני לא יודע מה כך. ויש לי גם קריירה. אנחנו באים לבנות. אבל תשימו לב, אנחנו כעת מדברים על בנייה של משהו אחר. ובנייה בראש וראשונה, אני מדבר על הבנייה שלך עצמך. אני רוצה לתת איזשהו רעיון של דוקטור הנדריקס. הוא מציג את הזוגיות כמערכת של תרפיה. זאת אומרת, אני סוחב איתי פצעים מילדות. אנחנו, באחת ההרצאות אני אעמיק מאוד ביסוד הזה, ואני בוחרת בין הזוג שדרכו אני אוכל לעבור תרפיה ולתקן את הפצעים הללו. אני אעמיק בדבר הזה, אבל אני שאלתי שאלה. אם באמת הזוגיות זה תרפיה, אז אני בתור אדם רוחני שלחתי שאלה לאלוקים. אל תעשה לי פצעים ואל תתן לי תרפיה. אני מבין שצר תרפיה אחרי שיש פצעים. המשמעת, אתה נותן לי פצעים, אחר כך אתה נותן לי תרפיה. לא זה ולא זה, תשאיר אותי נפשי. תן לי להיות בריא בפני עצמי, שאני לא צריך שאלה, לרפא את הפצעים שלי. אז באמת, דוקטור הנדריקס מגיע רק הדרגה מסוימת, הגישה שלנו היא לא כזאת. זה לא שיש לי פצעים ועכשיו יש זוגיות שהיא תרפיה. הפוך. הזוגיות זו המטרה. ויצרו לי את הפצעים כדי שיהיה לי געגועים, כדי שיהיה לי כוח, כדי שיהיה לי רצון לברוא, לבנות את הזוגיות. זאת אומרת, זה לא שהזוגיות היא הפתרון לבעיה, אלא הזוגיות היא המטרה. ויצרו לי את הפצעים כדי שאני אצטרך את הזוגיות. זה מבט הפוך לחלוטין. אנחנו ננסה להבין לעומק מה זאת אהבה. ואני אנסה בהרצאות להראות שאהבה זה שילוב של הפיזי, נפשי ורוחני. אבל זה לאהוב את אשתי. מה אם לאהוב את עצמי? אנחנו טוענים שגם לאהוב את עצמך זה שילוב של הפיזי, נפשי ורוחני. ובאמת, מהי אהבה שלמה? שאני אוהב את עצמי ואני אוהב אותך. ואז אנחנו משלבים את הפיזי, נפשי ורוחני שלי ושלך. זאת אומרת שתוך כדי התהליך שאני אוהב אותך, קורה דבר נפלא. אני לומד לאהוב את עצמי. פתאום אנחנו מבינים שהזוגיות היא מתנה מאוד גדולה, שהיא תהליך אימונים, ותהליך מאוד מאוד חשוב, ללמוד לאהוב את עצמי. אבל כשאנחנו אומרים לאהוב, אין הכוונה לאהוב פסיבי. לאהוב פסיבי זה אומר זה מה שאני. לאהוב אקטיבי. אני רוצה לבנות את עצמי. ומה זה לבנות את עצמי? זה אדם שלם. שילוב של הפיזי, נפשי ורוחני. ורק תוך כדי התהליך שאני אוהב אותך ורוצה לבנות איתך משהו שלם, תוך כדי זה אני גם בונה את עצמי. עכשיו יש לנו אם כך, מבט. אנחנו בזוגיות באנו לבנות משהו. ואני צריך אותך כדי לבנות את עצמי. ואת צריכה אותי לבנות את עצמך. אנחנו ביחד בונים משהו שלי. אם שנינו בונים את זה, המערכת הזאת היא בית מקדש, קוראים לזה. היא דבר רוחני מאוד. ממש דבר רוחני. אני רוצה קצת להעמיק בהבדלים בין גבר ואישה. הבעיות הקשות שיש לנו, אנחנו מסתכלים שונה על הדברים. זה גורם המון חיכוכים, המון אי-הבנות, המון. למה? מה יש לו עכשיו? למה באמת שיש אי-הבנות? מה, אלוקים לא יכולה לסדר שלא יהיה אי-הבנות? צריכים לדעת שהאי-הבנות האלה זה תהליך האימונים. זה לא תקלה, זה לא קלקול במערכת. זאת מערכת האימונים שדרכה אנחנו נבנה את עצמנו. לדעת שזאת מתנה. כי קיבלנו תוכנית אימונים, קיבלנו קשיים, ותוך כדי הבנייה הזאת, אנחנו נגשים משהו גדול מאוד. אז הבעיות שלה, זה מתנה בשבילי. היא לא רק נשלחה לי בתור התרפיה שלי, היא נשלחה לי גם בתור מאמן שלי. אם אני ידע להסתדר עם אישה כזאת, אני אגע גבוה מאוד. כשאנחנו התחתנו, אני ואשתי, אשתי הייתה חנות חרסינה, ואני הייתי פיל. ראיתם פעם פיל בחנות חרסינה? כל תנועה משהו נשבר. אז מה עושים? יש שיטה מאוד פשוטה. פעם אחת שוברים את הכל ויש שקר, די, מספיק. כמה זמן על זה? או יש דרך אחרת. הפיל הזה לאט לאט למד להיות רקדן בלט. זאת אומרת, החרסינה שלה, אם אני רציתי שאישה כזאת תהיה מאושרת, הפיל הזה היה חייב ללמוד להיות רקדן בלט. אם אישה אחרת יכול שלא ליצור רקדן בלט, אם אישה כזאת, בשביל שהיא תהיה מאושרת, אני חייב לרקדן בלט. אז אני יכול להתעצבן למה היא חרסינה. או להגיד, תשמע, למי יש מצווה שתהיה מאושרת. אז אם אני רוצה שחרסינה תהיה מאושרת, אני צריך להתאמן להיות רקדן בלט. מה? גמיש, וואו, זה קשה, זה קשה, זה קשה. אבל לפחות המוטיבציה, המוטיבציה, זה לא, יש לה בעיות, בטח שיש לה בעיות, כי זה האימונים שלך. אם לא היה לה בעיות, היית נשאר, נרדם מול הטלוויזיה. בואו נראה איך אנחנו מסתכלים שונה על דברים. אנחנו יודעים שגברים הם רגילים לחשוב לוגית, נקודתית, לעניין. ונשים יחסים ותמונה כללית ורגש. והרבה גברים הם לומדים קצת לזלזל בחשיבה הנשית. ואני היום עוסק הרבה בחקר המוח. וקראתי מחקרים מאוד מרתקים, ואני רוצה קצת ללמד אתכם על ההבדל וההשלמה בין החשיבה הגברית וחשיבה הנשית. ואני אתחיל מתחום מאוד 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 קיצוני, שחמט. ניסו לנתח איך בן אדם חושב בשחמט. והשפן היה אדם מאוד מעניין, שקראו לו קספרו, אלוף העולם. וניסו ללמוד איך הוא חושב. הוא שיתף פעולה. הוא שיחק אגב גם נגד המחשב הטוב בעולם, ובהתחלה ניצח, הפסיד, לא משנה, פחות או יותר הגיע לשוויון. והם שאלו את עצמם שאלה מאוד מאוד מעניינת. איך אדם יכול להגיע לשוויון מול המחשב? בחשיבה הדיגיטלית, הנקודתית, הלוגית הפשוטה, אין לו שום סיכוי בעולם. קספרוב הוא גאון, אבל הוא מסוגל לחשב רק 5 מסעים בשנייה. המחשב מסוגל 200 מיליון מסעים בשנייה. לעומת המחשב, קספרוב הוא מפגר. איך הוא הצליח להגיע לשוויון מול המחשב? שאלו אותו. ניסו להבין איך הוא חושב. הוא אמר, ואז הבינו שלקספרוב יש יתרון גדול שאין למחשב. לקספרוב יש מוח שמאלי ומוח ימני. למחשב יש רק מוח שמאלי. מה זה מוח שמאלי? זה בדיוק מה שמחשב עושה. זה נובע מזה, נובע מזה, נובע מזה, נובע מזה. לוגיקה מחשבת החישובית. קספרוב יש לו מוח שמאלי. עלוב ביותר לעומת המחשב. למה הוא מצליח להשתוות? כי יש לו מוח ימני שאין למחשב. מה זה מוח ימני בשחמט? אז לאט לאט ניתחנו, הוא ניתח, זאת אומרת, אני עושה חשבונות. מה עושה לי המוח השמאלי? הוא רק בורר את השגיאות הבולטות. כי אני לא מסוגל בזמן אמת בכלל לחשב את המסעים קדימה. אין אפשרות. המחשב לא יכול, זה מספר אפשרות כל כך מדהים. אז הוא רק בא לנפות את הדברים הבולטים ביותר. ואחרי זה, המוח מסרטט כל מיני אפשרויות, מצבים, תבניות, תבניות. ואז אני צריך לבחור בין התבניות. הבחירה בין התבניות היא לא על ידי המוח השמאלי, על ידי המוח הימני. איך אתה בוחר? זה נראה לי יותר. יאללה מספיק, אתה פה באליפות העולם משחמט. מה זה נראה לי יותר? מה זה? זה מוזר? זה אומנות? אומר, ככה אני חושב, אני מצטער להגיד לך. אני חושב מה נראה לי יותר. בחשיבה לוגית אין לי סיכוי. זאת אומרת שגם במערכות הכי לוגיות בעולם, כמו שחמט, יש פה שילוב של מערכת השמאלית שהיא לוגית מדויקת, והיא רק בוררת האפשרות הבולטות ביותר. לאחר מכן הבחירה היא על ידי המוח הימני. בין תבניות. אז תגיד לי, רגע, אתה יכול לסמוך על התבניות האלה? אולי אתה טועה? הוא אומר, נכון, אני טועה. אבל אין לי ברירה, זה דרך יחידה. איך אתה משתפר? ואני אגיד לך איך אני משתפר. אחרי המשחק, אני יושב 10-20 שעות על המשחק. ואני בודק את התבניות האלה. מה שנראה לי, עכשיו אני בודק אותו. איך אני בודק אותו? עם המוח השמאלי. ומפרק את זה לגורמים, גורמים, 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 עד שנראה לי שהתבנית הזאת שחשבתי אישית מה היא לא טובה. ואז האינטואיציה שלי משתנה. אני משנה את הנתונים על התבניות. סיכום. אם כך, תהליך החשיבה בנוי על שלושה שלבים. שלב ראשון, המוח השמאלי עושה חשיבה לוגית מסודרת, בורר את הדברים הכי בולטים. שלב השני, אתה פונה לאינטואיציה שלך, שהאינטואיציה היא חשיבת תבניות. ואתה בפירוש חושב רק מה נראה לי, והצורה איך יוצר משהו שלם. שלב שלישי, אתה מנסה לשפר את האינטואיציה. אתה בודק את התבניות האלה, ובעבודה של מוח שמאלי איטי והדרגתי, משפר את המוח הימני. מובן? כן. אני רוצה לספר לכם מחקרים מאוד מרתקים לחשיבות של האינטואיציה. נתנו לאנשים לבחור מכונית. או בואו ניקח משהו יותר פשוט, לצורך עניין דירה. דירה. עכשיו, דירה, יש לנו כללים מסודרים, נניח של שווי דירה. שמאים יודעים, נניח, אז יש להם ככה, באחוזים המיקום, אחוזים מסוימים, הקומה, מדרגות, כיוונים, שמש. נניח שיש מערכות די מקצועיות שנותנות משקלים לכל אחד מהגורמים. בסדר? עכשיו, אז יש, נתנו לך 10 דירות, לכל דירה יש קטגוריות. אז יש לה דרום, צפון, זה, ואתה יודע, ויש משקלים לכל. עכשיו, אתה לא יודע מה המשקלים. אנשי מקצוע יודעים מה הם המשקלים, בסדר? לך רק אומרים מהם הדירות, ובכל דירה, כל הנתונים שלה, מדרגות, מחיר, מקום, זה, 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 תבחר. מה היית צריך לעשות כדי לבחור בצורה נכונה? היית צריך לשאול מה המשקלים. ולעשות אחרי זה את המשקלים, לקחת איזשהו תוכנית אקסל, לעשות חשבון, כל אחד המשקל כפול הנתון שלו, להגיע לזה, היית אומר, כך עושה שמיים. אבל לא נתנו לי את המשקלים ואין לי תוכנית מחשב. איך אני אחליט? אינטואיציה. את צודקת. אבל אם אני לא מבין שאני צריך לדעת לאינטואיציה, ואני מנסה באמת להחליט באופן לוגי, מתברר שמנהם יכול לחשוב שבוע ושבועיים ושלושה, הוא תמיד יגיע להחלטות שגויות. למה? הוא לא יודע לפתור את הבעיה. המוח השמאלי לא יודע לפתור את הבעיה. אז מה הוא עושה? הוא מרמה. הוא בסוף נשבר, הוא לוקח תחום מסוים, הוא אומר, זה הכי חשוב. המקום! או הכי חשוב זה השמש! הוא פשוט לא מסוגל לפתור את הבעיה. אז הוא מרמה. הוא לוקח אחד התחומים, נותן לו משקל טוטלי, וזה. זאת הדבר מבחירת מכוניות. מתברר שאנשים חושבים יומיים, שלושה, ארבעה, חושבים, והם תמיד טועים. עשו ניסוי, אמרו לו, הנה 10 הדירות, בואו נספר לך כמה בדיחות, עכשיו יש לך 2 דקות לבחור. הם בחרו הרבה יותר טוב, גם במכוניות וגם בדירות. למה? כי הם ידעו, אתה לא יכול להשתמש במוח השמאלי, אתה חייב להשתמש במוח השמאלי. אתה חייב לראות מה נראה לי. זאת אומרת, יש לנו כוח חשיבה מדהים שאין לה מחשב, מה נראה לי? עכשיו, בחשיבה הזאת אישה עולה על גבר בעולם. ולכן, אל תזלזל בחשיבה של האישה. יש פה שני סוגי חשיבה, באחד אתה הרבה פעמים עולה עליה, בצד השני היא עולה בהרבה עליך. ומי שירצה לעשות רק חשיבה לוגית, יגיע לשטויות. לא שלוגיקה היא לא דבר חשוב, יש המון בעיות שלא ניתנות לפתרון על ידי לוגיקה. היא לא ניתנת. איי, אבל אינטואיציה היא טועה? נכון, צריך לשפר אותה, צריך לעשות עבודה. אז עכשיו בואו נסתכל קצת, בואו נסתכל קצת. אישה תדחוף תמיד את המערכת, תצא מהפרטים, תראה את התמונה, והגבר יגיד בואו נשפר את האינטואיציה, בואו נבדוק על ידי פרטים האם התמונה שלך נכונה, ולאט לאט הם יכולים להפרות אחד את השני. אני רציתי להראות לכם שאפילו בדבר, שכל כך גברים ונשים רבים על הסתכלות על הדברים, אנחנו זקוקים מאוד אחד לשני. גבר שחושב רק בצורה גברית בלי אישה לידו, הוא מגיע לחשיבה מעוותת לחלוטין. ואישה שבנויה רק על אינטואיציה ולא מפעילה מערכות ביקורות, יכולה להגיע להמון שטויות גם. אנחנו צריכים להפרות אחד את השני. נבין את זה. אני נתתי את זה כדוגמה בתחום שהוא כמעט הכי יומיומי בהסתכלות השונה. וצריכים לדעת שאנחנו זקוקים אחד לשני. זקוקים. אלוקים יצר לנו שני כוחות. אתה חזק בזה, היא חזקה בזה. אם אתה תנסה לנהל את החיים שלך לפי הלוגיקה בה אתה בונה תוכנות מחשב, החיים שלך יעשו. אתה צריך להבין את זה. להבין את זה. אני רוצה לדבר על שני כוחות באהבה של ילדים. אחד נקרא קבלה, להכיל את הילד, ושני עידוד. מה קורה אם יש רק אחד? נותנים לילד, אבא ואמא נותנים לו קבלה, בלי סוף. וואו, כמה אתה נפלא, הוא מקשקש על הקיר, הוא יוון גוך. מה, המורה צעק לך? הוא מעלה לך מטומטם המורה הזה. הוא לא מבין מי יש בפניו. לא, פעם אחת תמיד צריכים להגיד לו ככה. כן? הילד הזה מקבל קבלה ללא תנאי. הילד הזה מפתח מחלת נפש מאוד קשה. קוראים לזה פינוק. הוא מוכן להתאמץ בחוץ, אבל לא בתור בן אדם באישיות שלו. באישיות שלו הוא למד שמקבלים אותו כמות שהוא. צריכים לדעת שאנחנו לומדים מההורים הרבה דברים. הדבר הכי מדהים שאנחנו לומדים זה איך לאהוב את עצמי. כי בצורה שהם אוהבים אותי, כך אני לומד לאהוב את עצמי. ואם הם נתנו לי מסר שהם אוהבים אותי ללא תנאי וללא כל ביקורת, כך אני אוהב את עצמי. אבל למה זה יום אחד נתחתן? אשתו כועסת עליו. את לא אוהבת אותי. למה? תראה את כועסת. אז מה אמר? תראה מה עשית. מה זה משנה? אמא שלי עברתי, לא משנה מה שאני עשיתי. אבל היית בן שנתיים, אתה כבר בן שנתיים. אני בזמן הדוקטורט נסעתי לבית ספר קיץ באירופה, ושם שבנו מהבוקר עד הלילה ולמדנו, ובערבים שיחקנו, כל מיני משחקים, בינתיים הייתה שם תחרות שחמט, אני הצלחתי, אז קיבלתי ארגז בירה נורווגית. אני לא ידעתי מה זה, אפשר להשתקר מזה כמו צריך, אני שתיתי, השתקרתי כמו לוט. ואז אני ישבתי עם רגליים ככה, כמו קונפוציוס, ואמרתי דעתי על העולם. ואמרתי, מה זה חוכמה לאהוב את, את המעלות שלי? חוכמה זה לאהוב את החסרונות שלי. צריכים לקבל אותי כמו שאני. סיפרתי לאשתי, אז... אז היא אמרה לי, אם היו אומרים לי שמישהו אמר את זה בצד השני של כדור הארץ, הייתי אומר, זה בא לי. כי ככה אני נכנסתי. זאת אומרת, לאהוב אותי, זה לקבל אותי כמות שאני. זה אדם שהופנים את הקבלה בלבד. זאת אהבה אימאית. אהבה אימאית, שוב, אימא יכולה לתת גם צד השני, אבל אהבה אימאית בלבד מאוד מסוכן. עכשיו בואו ניקח את האהבה הבאית. הילד הזה יש לו בעיות חינוכיות קשות. יושב בית ספר, זה... מתפרע, בועט, לא משתף פעולה. הפסיכולוגיה שאתה, ההורים שלי לא אוהבים אותי. אתה משוגע? אתה נשמה נותנים לך. מה אני לא מוכן לתת לך פרסים והכל ואימונים? בטח, על מנת שאני אצליח. אבל כל הזמן המסר, הכל מוכנים לך בשביל שתצליח. אבל אם אתה לא מצליח, אתה לא שווה כלום. מה נתנו לו? את המסר של העידוד, אבל לא נתנו לו את המסר של הקבלה. השילוב של שני הכוחות האלה הוא קריטי. אנחנו לא עוסקים כרגע בחינוך, אבל הדת שהוא קריטי והשילוב, שיתוף הפעולה בין הקבלה והעידוד הוא כל כך חשוב. בזוגיות ועם הילד ועם הכל. ואנחנו צריכים אחד השני. אנחנו צריכים. אם אנחנו לא נשתף פעולה, הבא לדחוף לכיוון והמערכת תהיה מעוותת. ואם לא נשתף פעולה, האישה תדחוף לכיוון מסוים והמערכת תהיה מעוותת. אנחנו משלימים אחד השני, צריכים לזכור את זה. אולי בעבודה אתה בוס גדול ואתה יכול להסתדר לבד. בבית אתה לא יכול. אתם באים לבנות משהו. אתה עם הכוחות שלך, אתה לא תצליח, שיהיה לך בך ברור. אתה תיצור קריקטורה. קריקטורה זה משהו שהוא מצטיין, יש לו אף נורא נורא יפה. לא בפרופורציה בכלל. אמרו לי אישה אחת שיש לה עיניים מאוד יפות, במיוחד השמאלית הגדולה. יש הרבה גברים כאלה. יש להם תחום שהוא נורא מצטיין, אבל איבד את כל הפרופורציה. ולכן יש הרבה אנשים היום, העיקר שהוא מצטיין, אבל כל האישיות שלו נרסה, הבית, הכל. אבל הוא מצטיין! איזה זמר! נכון שהוא משוגע, אבל איזה זמר! זה מסר גברי שהחברה אומרת לנו, תצטיין, אבל לא אכפת לי שההרמוניה שלך נהרסת. זה במה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים שילוב של עלייה והרמוניה. לכן צריכים את הגבר ואישה. אנחנו מפרים אחד את השני. שוב, כשדבר גבר ואישה, הרבה פעמים גבר זה לא גבר ואישה, זה לא אישה, אני מדבר על הכוחות של גבר ואישה. אנחנו זקוקים אחד לשני. אנחנו זקוקים להפרות אחד לשני. בלי זה אי אפשר. אני לפעמים מתאר את את המערב, אני מתאר על די חץ. הם לקחו רק את הצד הזכרי. קדימה! המזרח הקלאסי יצר עיגול. רק הרמוניה, סדארת, הכל. הרמוניה. פעם בכנס מדעי, ישבתי עם מדען מהודו ואמר לו, תשמע, אני שמעתי, אני לא יודע, לא הייתי בהודו, אבל שמעתי שמאות אלפים ישנים ברחובות, ובבוקר עוברת מסעית, ואת כל אלה שמתו בלילה, שמים אליה שם. אז אני שואל אותך, תגיד לי, איך אתה נוסע לעבודה? אתה נוסע, אתה רואה מישהו גוסס על המדריכה. איך אתה ממשיך? אז הוא אמר לי, תראה, אני אתן לך שתי תשובות. אחת תשובה מערבית אתה לא תקבל, אחת תשובה מזרחית אתה לא תבין. תשובה מערבית, אומר, אם אני אעצור, אז אחרי זה רבע שעה אני צריך לעצור עוד, אני לא אגיע לעבודה. תוך חודש אני אצטרף אליהם גם שם. עשה לי, אבל הוא עומד למות. אמרתי לך שלא תקבל. ומה התשובה המזרחית? הוא אומר, תראה, הוא עכשיו, ברגע כזה יפה בחיים שלו, הוא עובר מעולם לעולם, למה אתה מפריע לו? אבל אני צדק, המזרח הקלאסי בנה, בוא נתעסק בהרמוניה ללא אחריות. לא מבין את המושג הקלאסי. העיקר הרמוניה, אני רוצה לפתור את הבעיות, הרמוניה. המערב אומר, קדימה, לפתור בעיות. אני לא צריך להתעסק בהרמוניה. זה שני עולמות שונים. למעשה אני טוען שזה גירושים. כי זה שני הכוחות. לצמוח והרמוניה. זה גבר ואישה. אבל לא הצליחו התרבות ליצור נישואים, אז הם התגרשו. המזרח לקח את האישה, והגבר לקח, והמערב לקח את הגבר. פשוט יצרו גירושים, זהו. זה שתי תרבויות מעוותות שמבטאות צד גברי וצד נשי. עכשיו, יש פה דבר מעניין. אם באמת הכוח של האישה הוא כל כך חשוב להרמוניה, ואני מזלזל בהרמוניה, אז היכולת של האישה לא מעריכים אותה. בתרבות כזאת, מי שחשוב זה רק הגבר. ולכן ברגע שהמערב שם את הדגש רק על הכוחות הזכריים, אישה נחותה. תשתבין, איפה מתחילה הנחיתות של האישה? ברגע שהתרומה שלה לא חשובה. למדנו בסוציולוגיה דבר מאוד מעניין, שכאשר קבוצה מדוקת, מה היא עושה? היא מנסה להידמות למדכאים. היהודים ניסו להידמות לגוי, הכושים ללבנים, והיום נשים לגברים. אם באמת העיקר זה להיות גבר, אז בואו ננסה להיות גבר. ולכן התרבות האמריקאית מבוטאת על זה שהיא רוצה להיות גבר, לקחת העיקר, קדימה, קדימה. וכל הג'אנר שמעבירים היום שהיא גיבורה, היא ויתרה על אהבה למען הקריירה. זה המסר. המסר של האישה הגיבורה, שהיא ויתרה על אהבה, בדיוק כפה כמו שהיה פעם. זאת אומרת, היא למדה להיות גבר. עקום, הגבר הזה עקום. עכשיו מלמדים גם אישה להיות עקום. אנחנו אומרים את זה לא נכון. ואם זה המזרח וזה מערב, היהדות הספירה לה. אנחנו רוצים לעשות את השילוב, הרמוניה וצמיחה, והרמוניה וצמיחה. ואנחנו זקוקים מאוד מאוד אחד לשני. בקבלה יש לזה השלכה מאוד גדולה, שאלוקים הוא אלוקים והוא שכינה. זה שני כוחות שהוא משריע לעולם. הכוח הזכרי והכוח הנקבי, ובקבלה אנחנו מתעסקים הרבה מאוד בשילוב בין הכוח הזכרי. אנחנו צריכים אחד את השני. תודה רבה לכם.